ואנחנו ממשיכים בפרשת תזריע, וסקרנו את הביטויים השונים שמשתמשת בהן התורה כדי לתאר נגעים. וראינו שהתורה באופן מאוד מסודר מדברת על ההידרדרות המוסרית של האדם באופן הדרגתי, ויש פסוק שהיינו צריכים להתייחס אליו ולא התייחסנו, אז הגיע הזמן, זה ואם פרוח תפרח הצרעת בעור, וכיסתה הצרעת את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן, וראה הכהן, והנה כיסתה הצרעת את כל בשרו, וטיהר את הנגע, כולו הפך לבן, טהור הוא. טוב, הלכה מוזרה, כי... מה? הלכה מוזרה, כי אנחנו יודעים שנגע לבן זה מטמא, וכאשר פתאום יש נגע על כל הגוף, אז אתה אומר טהור הוא. ויותר מזה, וביומר עוד בו בשר חי, יטמא. זאת אומרת, ברגע שהוא מתחיל להבריא, דווקא אז אתה מטמא אותו. דבר מוזר ביותר. חז"ל למדו מזה, אסמכתה, לכך שאין בן דוד בא, אלא בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי. מאיפה למדנו דור שכולו חייב? שנאמר, כולו הפך לבן, טהורו. דבר הזה צריך בירור. האמת היא כך, שכאשר אנחנו מדברים על היחס של האדם אל החוץ, היחס של האדם אל החוץ זה האור. ואם יש משהו מקולקל באור, זה סימן שיש משהו מקולקל ביחס אל החוץ. זה מה שזה אומר. אבל חוץ מן ה... עכשיו, אפשר לומר באופן כללי, הקלקול בא ממעשים. אדם מדבר לשון הרע, זה כמו מעשה. וגם כל מיני מעשים שהאדם עושה, יכולים להראות על טהרתו או על טומאתו. לפי זה, יוצא שאם אני רואה אדם שחלק מאורו בריא, וחלק מאורו צרוע, סימן שאותו אדם, חלק ממעשיו טובים וחלק ממעשיו רעים. מכיוון שחלק ממעשיו רעים, אנחנו שופטים אותו לחומרה, הוא טמא. אבל מלבד המעשים של האדם, יש עוד משהו באדם, וזה הנשמה שלו. הנשמה שלו תמיד טהורה. או נגיד בשפה של הפוק, יש הבדל בין הסגולה, שהיא תמיד בטהרתה, לבין הבחירה, שהיא תלויה במעשים. עכשיו, ברור לנו שגם האדם הטמא מצד פנימיותו הוא טהור, אבל זה לא בא לידי ביטוי במעשים. מה קורה כאשר יש ניגוד מוחלט בין טהרת נשמתו לבין טומאת גופו? כלומר, מצד, אנחנו רואים שכולו הפך לבן. יש פה משהו שהוא שערוריה, אין שום ביטוי לטהרת נשמתו. סימן שמה שבחוץ כבר לא רלוונטי. צריך לדון אותו לפי פנימיותו, ולפי פנימיותו הוא טהור. ולכן, אם כולו הפך לבן מבחוץ, אז אל תסתכל על החוץ, תסתכל על הפנים. והפנים טהור, כולו הפך לבן, טהור הוא. הרב קוק לומד מזה דבר מעניין לגבי דורו של משיח. הגמרא אמרה, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו חייב או כולו זכאי. והרב קוק מסביר שהדור של הגאולה הוא כולו חייב וכולו זכאי. הוא כולו חייב מבחינה אחת, וכולו זכאי מבחינה אחרת. הוא כולו חייב מצד השולחן ערוך. זה דור שלא מקיים את ההלכה של השולחן ערוך. הוא דור חילוני. אבל אומר הרב קוק, אף על פי שהוא אינו מקיים את מצוות התורה, הוא לא מושחת, אלא להפך, הוא מונע מאידיאלים. כיוון שהוא מונע מאידיאלים, אנחנו אומרים כולו זכאי מצד הפנימיות, וכולו חייב מצד החיצוניות. הדבר הזה מסביר את הסיפור שקרה בביקור של הרב הלל צייטלין בארץ ישראל בימי המנדט הבריטי. האם דיברנו על זה?
לא.
לא? אז הגיע זה. מה? כן דיברתי על זה. לפני הרבה שנים. אז לא נחזור על זה, כי כולכם זוכרים. טוב, נעשה טובה לאלה שלא זוכרו. נעניש את הזוכרים. הרב הלל צייטלין היה יהודי רחב אופקים בצורה בלתי רגילה. הוא היה חי בפולניה, והיה ממשפחה חבדית, והוא באיזשהו שלב נהיה דתל"ש, אחר כך נהיה חזר בתשובה, היו לו כמה תהפוכות. בסוף הוא נהרג על קידוש השם בגטו ורשה. ואחד מכתביו הוא מספר על הביקור שלו בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. מה היה שם? הוא הגיע לארץ, והוא הגיע אל הרב יוסף חיים זוננפלד, והוא אמר: כבוד הרב, אני מאז שהגעתי לארץ אני מלא התפעלות, אני רואה איך שהחלוצים בונים את ארץ ישראל. ענה לו הרב זוננפלד: שתוק, כי הם כולם מחללי שבתות, בועלי נידות, אוכלי נבלות וטרופות. אמנם הרב די יפו, אני מתכוון הרב קוק, מקרב אותם. אגב, זה כבר כשהרב היה רב של ירושלים, אבל הוא לא הכיר ברבנותו בירושלים. זאת אומרת, הרב די יפו מקרב אותם, אבל אני אינו כן עימדי, הם חשודים על כל דבר איסור. שואל אותו הרב צייטלין: אבל וכי לא קורה פה משהו? ענה לו הרב זוננפלד: נכון, הקדוש ברוך הוא יודע למה הוא הביא אותם לכאן, יש לזה תכנית, אבל זה לפי הנסתר, וכאשר יש מחלוקת בין הנסתר לנגלה, אנחנו פוסקים לפי הנגלה. עד כאן החלק הראשון. אחרי זה הלך הרב צייטלין לבקר אצל הרב קוק, ואמר לו: כבוד הרב, מאז שהגעתי לארץ אני מזועזע. אני רואה שכל החלוצים שבונים את הארץ הם בועלי נידות, אוכלי נבלות וטרפות ומחללי שבתות. זה נורא והיום. ענה לו הרב קוק: שתוק, הם מביאים את המשיח. אמר לו הרב צייטלין: נכון, אבל זה על פי הנסתר. וכשיש מחלוקת בין הנסתר לנגלה, אנחנו פוסקים לפי הנגלה. ענה לו הרב: זה נכון, חוץ מאשר בימות המשיח. שבימות המשיח הולכים לפי הפנימיות ולא לפי החיצוניות. ואת זה הוא ביסס על דברי התיקון הזוהר, שאומר שהדור של עקבתא דמשיחא הוא תו מלגו וביש מלבר. כלומר, טוב מבפנים, רע מבחוץ. תארו לעצמכם איזה פרי קוצני מבחוץ, מתות מבפנים. זה בעצם הדור של הגאולה. וזה בעצם מתחבר לדברי הגמרא, על דברי התורה פה. כולו הפך לבן, תהורו. אתה שופט לפי הפנימיות ולא לפי החיצוניות. זה מה שעולה מהדברים האלה. אגב, זה מעניין לראות שהרב זוננפלד לפי זה הכיר בתוכנית אלוהית בתהליך השיבה לציון, רק שהוא אומר: אני לא יכול לדבר על זה. בסדר? עכשיו, לכן גם כל הדין הזה, וביום ירבו בשר חי יטמא, וראה הכהן את הבשר החי בטמאו, הבשר החי טמא הוא צרעת. מה זה אומר? שברגע שהדור מפסיק להיות בבחינת תינוקות שנשבע, אז מתחילה מידת הדין. עכשיו, יש פה בעיה. אתה אומר, הגאולה לפי זה אינה תלויה בתשובה. בסדר, אני מבין. הגאולה אינה תלויה בתשובה. מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, ופשטה דסוביין זה שהלכה כרבי יהושע, שהגאולה אינה תלויה בתשובה. אבל אז, מה עם החשבונות של מידת הדין? בכל זאת, אי אפשר שמידת הדין תהיה לוקה. תשובה, מידת הדין תקבל את חלקה, אבל מאוחר יותר. קודם כל שתהיה גאולה, שזה לא יעכב. אחרי שתושלם הגאולה, אז כבר יש מקום לכל מיני טענות של מידת הדין.
אבל בנביאים הוא אומר, כן. תשובו אליי והשובה
אליכם. נכון.
אם תשובו אליי, אז אני אשוב אליכם. מצד שני, אנחנו מבקשים אשרינו השם אליך,
נכון, זה הסוגיה, הפסוק שהבאת, שובו אליי ואשובה עליכם, זה מובא בסוגיה הזאת, במסכת סנהדרין, במחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. כל אחד עושים פינג פונג שמה של פסוקים. אחד מביא פסוק כזה, השני מביא פסוק אחר. המהר"ל מפראג בנצח ישראל מביא את הסוגיה ומסביר איך כל אחד מהתנאים מבין את הפסוק של השני גם כן. בסדר? אז, אבל זה נכון, כלומר, אולי אני אסביר את זה ככה. אז יש ב... אמנם זה לא לעכשיו, אבל כיוון ששאלת, בפרשת בחוקותיי, יש שם תיאור של תהליך הגלות. אם בחוקותיי תמאסו, אז יש גלות. ומה יש בסוף? וזכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק וכולי, ואז יש גאולה. עכשיו נשאלת השאלה, נכון. נשאלת השאלה, האם התהליך של הגאולה מתואר בפרשת בחוקותיי הוא תלוי בתשובה או לא? בעצם זאת המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. אם אני מסתכל בפסוק שם, נאמר, והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז ייכנע לבבם יערל, והם ירצו את עוונם, וזכרתי את בריתי יעקב. אז זה כמי, כרבי אליעזר או כרבי יהושע? אתה אומר כרבי אליעזר. למה? כי כתוב, ייכנע לבב המערל ורק אז. יש רק בעיה אחת שיש מילה לא ברורה בפסוק. וזה המילה או. או אז. היה צריך לכתוב אז. מה זה או אז? רש"י מביא שני פירושים למילה או. מה? מה אתה רוצה? הוא מביא שתי אפשרויות. מה שתי האפשרויות להבין את המילה או? לדעת רש"י. הפירוש הראשון אומר רש"י, אם. אם ייכנע, אם אז ייכנע לבבה מערל מצוות עוונה, וזכרתי בבית יעקב. זה כרבי אליעזר. פירוש שני, אומר רש"י, שאו זה אולי. אולי ייכנע לבבה מערל. בכל מקרה, וזכרתי בבית יעקב, זה כרבי יהושע. כאן אני שואל את הקדוש ברוך הוא, למה בתורה שלו הוא השתמש במילה דו משמעית. כדי שתיווצר המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. זאת אומרת, גם אם ההלכה כאחד, יש מקום לשני, ואני אסביר מדוע. מה אומר רבי יהושע? רבי יהושע אומר, לא ייתכן שהגאולה תתעכב בגלל שבני אדם לא עשו תשובה. יש אינטרס אלוהי בגאולה. ולכן, בין עושים תשובה, בין לא עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא גואל. זה השיטה של רבי יהושע. אבל רבי אליעזר אומר, יש פה בעיה מוסרית. איך יכול להיות שכל דבר תלוי בתשובה, חוץ מהדבר החשוב ביותר? לא ייתכן. כלומר, יש לו מחאה מוסרית נגד השיטה של רבי יהושע. לכן צריך שיהיה מקום גם לשיטה שלו. ברור? אז זה אחד הדברים שאפשר לראות לאורך כל התורה, זה אני, יש לי כמה דוגמאות לזה, שהפסוקים כתובים פעמים רבות באופן מכוון כדי שתיווצר המחלוקת. כן? כלומר, כי יש לשני הצדדים של המחלוקת מקום. כלומר, מחלוקות של תנאים זה לא שאחד חכם והשני טיפש, אחד כיוון לאמת והשני לא. אלא יש לשתי הדעות, למרות שההלכה כאחת מהן, יש מקום בהבנת כוונת התורה. על זה נאמר אילו ואילו דברי אלוהים חיים, למרות שיש המשך למשפט הזה. והלכה כבית הלל. כלומר, יאמר אדם, אמרת אילו ואילו דברי אלוהים חיים, אז אני יכול לנהוג גם כבית שמאי. התשובה היא לא. כי הלכה
כבית הלל. הרב, סליחה.
כן, מה קרה?
הרב סלובייצ'יק, בעל התשובה, מסביר את המחלוקת בין רבי יהושע לרבן גמליאל, ולא יכול במצב שיהיו כל עם ישראל או חוקים או שווים בתשובה. זה אומר, עתידה כנסת ישראל לחזור בתשובה. כלומר, תהיה קבוצה אקסקלוסיבית לעם ישראל, שיקיימו את כל מה שקיים בעם ישראל, גם מבחינה לאומית, גם מבחינה דתית, וזה יביא את המשיח.
הבנתי. כלומר, אתה מביא, יש פה אחד המאירים שמאיר, שהרב סולובייצ'יק אומר, שמה זה, או שכולם יעשו תשובה או שלא, אומר, תהיה קבוצה בתוך עם ישראל, שהיא תקיים את כל מה שצריך מבחינת התורה, תעשה תשובה שלמה, והיא תביא את המשיח. טוב, זה מעניין, זה אמנם לא נכון מה שהוא אומר, אבל זה אפשרי, אפשר לקרוא את זה כך. טוב. כן, אבל זה שיש תמיד מחלוקות, לא, אבל זה שיש תמיד מחלוקות זה לא איזה דפקט, זה משהו שהוא מהותי למציאות. כלומר, אני יכול לשאול אותך, האם זה כוס או גליל? מה אתה אומר? זה תלוי. יש מי שבשבילו חשוב שזה יהיה כוס, לא משנה מה הצורה. יש מישהו שבשבילו זה חשוב שזה יהיה גליל, לא משנה מה השימוש. זאת אומרת, תלוי בהקשר. אז זה בסדר. העולם של הקדוש ברוך הוא מלא בצדדים שונים, ולכן מטבע הדברים נוצרות מחלוקות. אבל יש דבר אחד שצריך לזכור, שצריכה להיות הלכה. הלכה. יש בשולחן ערוך, אור החיים, סימן תקפ"ה, יש תעניות שנהגו, שהן לא חובה, אבל תעניות בכל זאת. אחת התעניות, ט' באדר. מה קרה בט' באדר? נחלקו בית שמאי ובית הלל. כן. זה סיבה להתענות. כן. לא, אז לא, לא, זאת המחלוקת הגדולה, וגם היא עלתה בדם. אז זה הותיר טראומה באומה. אבל מה זה אומר? שלא צריך לעשות אידיאליזציה של המחלוקת. יש הבנה לזה שיש מחלוקת, אבל לא צריך לעשות מזה אידיאליזציה. טוב, זה לגבי התהליך של... תרגום השבעים זה בזין בטבת. בחטא בטבת, חטא בטבת. חטא בטבת, תרגום השבעים. כן, כן. טוב. טוב, אז זה, אני חושב שפחות או יותר ראינו את עיקר ענייניה של פרשת תזריע. וכאן פרשת... מה? לא, טהרות. כן, לא אומרים מצורה, אומרים טהרות.
אומרים, וזאת תהיה.
לשון נקייה.
אין פרשת מצורה, אלא פרשת
וזאת תהיה.
וזאת תהיה?
זה לא יכול להיות מה שאתה אומר. זה לא יכול להיות. מסיבה פשוטה, המילה וזאת לא קיימת פה בפסוק. כתוב זאת תהיה, לא וזאת תהיה. נכון. עושה שאתה בא. זה כמו פרשת, יש אנשים שאומרים פרשת זאת הברכה. לא, יש פרשת וזאת הברכה. נכון. טוב. עכשיו. ספר במדבר, או וידבר. ספר וידבר, זה כן. מה רוצים פה ממני?
תקלעי.
טוב. טוב, וידבר השם אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. עכשיו, והובא אל הכהן. יש פה תהליך מאוד מעניין, יש שני ציפורים, חיות טהורות, וצריך לשבת מחוץ לאוהל. מה זה אומר? ויצא הכהן אל מחוץ למחנה. וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. טוב, צריך להבין קודם כל מה שדרמטי כאן. בדרך כלל, אתה בא אל הכהן, לא הכהן בא אליך. למשל, אישה סוטה, בעלה מביא אותה אל המקדש. הנזיר רוצה לסיים את נזירותו, מגיע אל המקדש. כן? וכאן הכהן יוצא אל המצורה.
אבל הוא לא יכול להגיע
אז יש לך, הבנתי, אז אתם אומרים יש פה משהו טכני, אבל המשהו הטכני הזה לא מובן. למה התורה, כדי לתאר מצורה, מטריחה את הכהן לצאת? זה מה שלא מובן. מי יתאר? בסדר. זה אומר שדווקא התומה היותר חמורה מצריכה את האדם היותר גדול. כן, כלומר, אתה רואה תופעות שאתה מאבחן אותן כתופעות של תומעה באומה, אז אתה צריך במקום לדחות, אתה צריך למצוא את הדרך לתאר. ואת זה אתה מוצא אצל הכהן, שהוא איש שיש לו עין טובה, כל כולו מידת החסד, הוא צאצא של אהרון הכהן, שאוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן. אז גם פה, הכהן, שהוא משפחת אהרון, בא לקרב. זה תפקידו. ייתכן שפה זה רומז, אל הרב קוק, שהוא הכהן המתקן. עכשיו, אני רוצה להוסיף נקודה קטנה. דיברנו על מידת הדין, שחלה בסוף ההיסטוריה, אחרי הגאולה. אז יש פה בעיה. איך מטפלים בקירוב רחוקים? שולחים נביא או כהן, נכון? אליהו הנביא, שהוא גם כהן, מקריב מחוץ למקדש, עושה עבירה לכאורה, כדי לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. טוב, זה יפה מאוד. מה עושים כשאין נביאים? זה בעיה. אם אין נביאים, כן, אבל החכמים, תפקידם להגיד, זה תמה וזה טהור. אלא, אומר הנביא האחרון, לפני סגירת שידורי הנבואה, אומר, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים, אז מה יהיה עם מידת הדין? אל תדאגו. הנבואה תתחדש לפני מידת הדין. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. לפני, מה זה לפני? לפני בו יום השם הגדול והנורא, ואז וישיב לבנות על בנים ובנים ועל אבותם, מה המשך הפסוק? פן אבוא, והיכיתי את הארץ חרב. זאת אומרת, ההתחדשות של הנבואה באה כדי למנוע את התקיפות של מידת הדין. כן, כלומר, יבוא נביא, כהן, ויחזיר את העם בתשובה. גם פה, הנביא זכריה דיבר על הרב קוק, שהוא בבחינת כהן שמשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. ואז החשבונות של מידת הדין לא יהיו כל כך קשים. טוב, אני חוזר פה אל הכהן הזה שלנו, הכהן שבא לתאר את המצורה. וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע, וציווה הכהן ולקח למתאר שתי ציפורים, חיות טהורות. מתי לקחנו שני בעלי חיים כדי לטהר, לחפר? בעזאזל, כן? כלומר, שני הסעירים של יום הכיפורים. כלומר, מה שנעשה עבור האומה בכללה ביום הכיפורים, נעשה עבור המצורע הפרטי בשני הציפורים. עכשיו, מה זה שני הסעירים? הסעיר זה החיה הסוערת, המבעטת. כן, זה חיה מלאה בכוחות סוערים. כי סעירים על הדשא. כן, כמו מה זה סעירים על הדשא? זה גשם שוטף. בתוך כל אדם יש כוחות סוערים. והכוחות הסוערים הם מביאים לידי חטא. ולכן הגויים, כשהם רוצים להתנתק מן החטא, מבטלים את היצר. מבטלים את היצר הרע. ולכן, למשל, אצל הנוצרים, האידיאל של האדם הטהור זה מי שלא מתחתן. מי שלא מממש את כוחות החיים שלו. אני לא נגד סומרה, אבל אני אומר, יש גם עשה טוב. זאת אומרת, שהעשה טוב אומר שיש בחלק מהכוחות הסוערים שבנפש, יש ערך. אל תבטל את הכוחות האלה. וזה, משום כך, התורה אומרת שיש סעיר הנעשה בפנים. זאת אומרת, אתה מעלה את הכוחות הסוערים של הנפש, ויש סעיר המשתלח. כלומר, אתה עושה הפרדה בתוך כוחות הנפש. לא הכל פסול ולא הכל כשר. חלק הולך אל הטומאה, חלק הולך אל קודש הקודשים. הדם של השעיר הנעשה בפנים מגיע עד בין הבדים. וגם פה יש שתי ציפורים חיות. עכשיו, הציפורים מציינות את כוח הדיבור. כן, אומרים שהרי על מה באה הצהרת הדיבור מקולקל, ללשון הרע, ולכן אנחנו רוצים לומר לאדם, יש לך שני ציפורים. לפעמים אתה מדבר דברים טובים, ויש לפעמים דברים רעים שאתה אומר. ועץ ארז ושני תולעת ועזוב, ושני תולעת ועזוב, כן, כל אלה הם הנדרשים על מנת להצטרף אל הטהרה. למה? עץ ארז זה הגבוה שבצמחים, עזוב זה הקטן שבצמחים. אגב, מה זה העזוב? מישהו יודע? אבל מה זה? זה זעתר. הזעתר, הזעתר הוא האזור המקראי. כן? ושני תולעת, אני אמרתי ושני. אמרתי. אין דגש בנון. אין דגש בנון. ושני. אתה רואה פה דגש בנון? אני לא רואה. בסדר. ושני תולעת, אז התולעת זה התחתית של החיים הביולוגיים הבהמיים, ושני זה דווקא היותר חי, היותר אדום. וזה בעצם מצרף את כל כוחות החיים ביחד. עכשיו נשאלת השאלה, איזו ציפור משתי הציפורים היא כנגד השעיר המשתלח, ואיזו כנגד השעיר הנעשה בפנים? זה די פשוט. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, את הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השפוטה למים החיים. עכשיו אני שואל, איזו ציפור היא הציפור שמציינת את הטוב, החיה או השפוטה? השפוטה, בדיוק. כן, מה? גם ושילח את השעיר החי. השעיר החי משולח אל המדבר. הציפור החיה משולחת על פני השדה. עכשיו, מה יש בה? היא מרוחה בדם. ציפור מרוחה בדם שיוצאת אל השדה. מה קורה לה? היא נטרפת מיד על ידי בעלי חיים אחר. זה בעצם בדיוק כמו הזריקה של השעיר מראש הצוק. גם פה אנחנו מפקירים את הציפור החיה, הציפור החיה להיאכל על ידי כוחות, הכוחות החייתיים. בבקשה אדוני, אשמח לשמוע.
בכל מקום שמביא קורבן, האדם החוטא מביא את הקורבן. הוא מביא את הקורבן על הכהן, שסומך את ידו על הקורבן. או כל תהליך הזה שתראו בצורה בידי הכהן. הכהן מביא את האזור, הכהן מביא את הסיפור,
הכהן
מביא את הכהן. למה?
טוב, אבל מי שעושה את כל הפעולות זה הכהן. כן, אבל אין פה למשל סמיכה, הוא לא סומך, למשל. כן, מה שזה אומר, שקודם כל זה לא קורבן פה. זה לא קורבן. זה טקס, אבל זה לא קורבן. בגלל שהמצורע, יש לו עדיין אשמה. כי גם כאשר הוא מתאהר, הוא לא יכול לחזור לאוהלו. זה משהו שעוד לא תוקן עד הסוף, אנחנו נראה מה. ואיזה על המתאהר מן הצרת שבע פעמים ותיארו, ושילח את הציפור החי על פני השדה, וחיבס המתאהר את בגדה, וגילח את כל שערו, ורחז במים ותאהר, ואחר יבוא אל המחנה. כלומר, המחנה הוא המקדש שלו, כי הרי הוא משולח משלושה מחנה. וישב מחוץ לארולו שבעת ימים. עכשיו אני רוצה להבין משהו לגבי מצוות התורה, לגבי טעמי המצוות של התורה. למדנו כמה פעמים, דיברנו על זה, שהטעם של מצוות התורה נמצא בסיפורי התורה. כפי שהתורה גילתה בבניין אב, לגבי כל המצוות עשה, על כן לא יאכלו בני ישראל, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר בכף הירך, כי נגע בכף ירך יעקב ויאבקו עמו. אז מזה אתה לומד שכל המצוות שבתורה, אתה רוצה למצוא את טעמן, תחפש בסיפורי האבות או בסיפורי התורה בכלל, משם תדע את הטעם של המצוות. זה גם מסביר מדוע התורה כתובה בשני סגנונות. יש חלקים בתורה שהם מצוות, וחלקים בתורה שהם סיפורים. הסיפורים הם טעמי המצוות. עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה למדנו על טהרת המצורע בסיפורי התורה? מי המצורע הראשון שהתורה מדברת עליו?
משה.
נכון? עכשיו, משה הוא שייך לעם ישראל או למצרים? היה לו ספק, הלך לבדוק. הוא גם וגם, הוא מחוץ למחנה. זאת אומרת שמשה, כמצורע הראשון, צריך תהליך כדי להיכנס בחזרה אל המחנה של אומתו. ויש כנגדו טענה, בת יתרו מי יתירה לך. ולכן, גם פה בתהליך, והוא יושב מחוץ לאהלו שבעת ימים, ואז, כלומר, הכוונה שהוא אסור בתשמיש, והיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו ואת ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וחשו וזקנה וחס במים ותאים. יש דבר מעניין, הטענה בעת העתיקה של המצרים. המצרים, בתקופת התנאים או בתקופת בית שני, טענו שיציאת מצרים אכן הייתה, אבל זה היה גירוש של אוכלוסייה של מצורעים. מצורעים. כן, ככה הכהן דת המצרי באלכסנדריה, מנטו, אמר שבעצם היהודים היו קבוצה של מצורעים שגורשו אל המדבר כדי לטהר את מצרים. מעניין הדבר הזה. אגב, אנחנו רואים שהתורה מעריכה כל כך מדיני צרעת, כנראה שהיו הרבה מצורעים. וזה הבסיס, הגרעין ההיסטורי לטענה המצרית ההיא. אבל מה שמעניין שהמנהיג, משה, הוא בעצם המצורע האולטימטיבי. אגב, המילה מצורע מזכירה לנו מילה אחרת. מצרי. מצרי. מצרי, נכון? אגב, ויח את המצרי, המצרי בגימטריה משה. שמשה היכה את המצרי שבו. זה כל התהליך, אם כן, של טהרת המצורע שיש כאן. אגב, מי הייתה אשתו של משה? ציפורה, יש פה שני ציפורים גם כן. אז יש ציפורה טהורה, ויש בלק בן ציפור. נכון, שהוא גם כן, הוא כנראה האח של ציפורה, לפי חלק מהמדרשים. כלומר, זה שני ציפורים, אחד משולח על פני השדה, ואחד שנכנס לתוך המחנה פנימה. וביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים וחבשה אחת בת שנתה תמימה. זה עולה הרבה כסף להיטהר. שלושה כבשים. שלושה עשרונים סולת מנחה ועולה בשמן ולא יחד שמן, ויביא לכהן את המטהר, את האיש המטהר ואותם, וכולי. ואז יש כל התהליך של האוזן, הבוהן והתנוך. שזה מה שמצאנו בכניסתם לתפקיד של הכהנים, וגם כניסתו של הנזיר בחזרה אל המקדש. זאת אומרת, וטהרת המצורע גם כן עוברת את התהליך הזה. זאת אומרת שלחזור אל המצב של הטהרה זה עילוי, בבחינת מה שהדעה שאומרת שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. מי שיוצא מטומאת הצרעת מגיע למדרגה עליונה. הוא כמו הנזיר, הוא כמו הכהן. ולכן גם הקורבן שלו ביום השמיני, שהוא המדרגה שמעל הטבע, לפי המהר"ל. טוב, זה כל ההלכות של טהרת המצורע. אני חושב שאתם מכירים אותם. וכן, ההזיה וכו'. עכשיו, יש לנו כאן טומאה חדשה, טומאת צרת הבתים. צרת הבתים היא גם מפורסם, צרת מיוחדת לארץ ישראל. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, כי תעבו אל ארץ כנען אשר אני אתן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. עכשיו, יש בעיה, כי איך יודעים שיש צרת בבית? ובא אשר לא הבית והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית, למה אומר כנגע ולא נגע? כדי לא להחליט שהדבר תמה, עד שהכהן יגיד. וציווה הכהן, ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר. רגע. ולא יטמע כל אשר בבית, ואחר כן יברא הכהן לראות את הבית. עכשיו יש שאלה, מה קורה? איך אפשר לראות את הנגע? בתוך בית לא רואים טוב. אז מה עושים? צריך להדליק את החשמל. אין חשמל בימי התנ"ך. ואין, אז תגיד, אפשר להביא לפיד, ואז לראות. לא מכניסים בתוך בית אש. אלא מה? אז אולי נפתח את החלון. כן? אבל אין חלונות. אז אפשר אולי לפתוח בתוך הקיר חלון, כדי לראות יותר טוב. אומרת הגמרא, בית אפל, אין פותחין לו חלונות לראות נגעו. בסדר? מזה לומדת הגמרא במסכת סנהדרין, שרבי אלעזר אומר, לעולם הווה קבל וקיים. כלומר, תישאר באפלה, לא יעשו לך בעיות. כן, כמו שאדם ברגע שמגיע לאיזה תפקיד ציבורי או למשרה וכדומה, אז מחפשים אותו. אבל אם אתה נשאר אפל, כלומר, לא רואים אותך יותר מדי, זה לא יעורר כתרום. עכשיו, אבל זה לא ההלכה. ההלכה מדברת על חלון בבית. מזה אומר רבי מאיר מפרם אסלאם, אחד מגדולי החסידות, מכאן מקור לכל הדרשות החסידיות על הפסוקים. כלומר, הדרשות החסידיות מוציאות את הפסוקים מפשוטם, זה בסדר, גם רבי אלעזר בגמרא עשה את זה. וראה את הנגע, והנה הנגע בקירות הבית, שכערובות ירקרקות הדמדמות, מאוד שפל מן הקיר, ואז יש הסגרה, ושב הכהן ביום השמיני, ראה וציווה, וחילצו את האבנים, ואת הבית הקציע, עכשיו שימו לב פה בפסוק מ"א, יש משהו ייחודי מבחינה דקדוקית, ואת הבית יקציע מבית. המילה בית הראשונה, יש לה משמעות אחרת מהמילה בית השנייה. מבית הכוונה מבפנים, וכשאומרים ואת הבית זה הבית כולו. מזה יש ללמוד עיקרון בהרבה מקומות בתנ"ך, שאותה מילה כשהיא חוזרת פעמיים בפסוק, זה בגלל שיש לה משמעות אחרת. למשל, אז פה יש לנו את הבית הקציע מבית, או למשל, ועשו להם ציצית, והיה לכם לציצית. זאת אומרת, בהתחלה אתה עושה ציצית, ואחר כך אתה מסתכל עליה, אתה מציץ עליה, והיה לכם לציצית, דבר שאתה מציץ בו. כמו כן גם, מה שכתוב ממחורת השבת, עד ממחורת השבת השביעית. אז המילה שבת הראשונה יש לה משמעות אחת, המילה שבת השנייה יש לה משמעות אחרת, של שבוע. כן, וכדומה. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד מקומות, וזה מתארץ. מה נעשה עם כל הפסוקים שכתוב בהם את ואת ופרשת ויקל, פיקודי, במיוחד פרשת ויקל, יש שם רשימה עצומה של את. אם נגיד שכל פעם המילה את יש לה משמעות אחרת, זה יסבך אותנו. אבל כל פנים, זה עיקרון שכדאי לזכור אותו, או למשל מה שכתוב, למקום, ויבוא עד נחל אשכול, ויחתו משם אשכול.
זמורה
ואשכול, נכון. רגע, ויבוא נחל אשכול. למה למקום קראו נחל אשכול? על שם אשכול, הנר אשכול הוא ממרא, חברי אברהם. אז היה אדם בשם אשכול. מה? כן, בוודאי. הנר אשכול הוא ממרא, אז נחלתו הייתה נחל אשכול. רגע, זה פסוק אחר כך. אחר כך, ויחרטו משם זמורה ואשכול, על כן קרא למקום ההוא נחל אשכול, אגדות האשכול אשר כתוב בתשע בני ישראל. זאת אומרת, בהתחלה קראו לנחל אשכול בלי וב, על שם אשכול של ממרא. ואחר כך קראו משם אשכול עם וב, למקום ההוא קרא נחל אשכול עם וב. זאת אומרת ש... מה? אפשר גם את זה להגיד, אבל מה שאני רוצה לומר שהרבה פעמים יש מילה שמשנה משמעות תוך כדי הסיפור. גם שהיום אנחנו קוראים מזוזה למה שקובעים על גבי המזוזה. למשל, זה כאן גלישה של המשמעות. המזוזות זה הקרשים שבשני צידי, הניצבים. כן, הניצבים שבשני צידי הדלת. היום אנחנו, מה ששמים על אחד הניצבים, אנחנו קוראים לו מזוזה. כן, אבל זה לא המשמעות המקורית. כן. ויש הרבה דברים כאלה. כן. ושפכו את העפר, שפכו, זה לא הולך, זה מגיע בסוף עד שמבטלים את כל הבית, ונטץ את הבית, את הבנה ואת הצו, את כל עפר הבית, הוציא אל מחוץ לעיר אל מקום תמה, והבא אל הבית, כל ימי הסגיר אותו, יתמד הערב. אגב, מעניין, כשנאמן, שר צבא ארם, בא להתרפא מצרעתו אצל אלישע הנביא, אז הוא עומד מחוץ לבית. אחרי שהוא מתאר, הוא נכנס אל הבית. כן? רואים שם, שהוא נכנס אל הבית של אלישע. בהתחלה הוא בכלל עומד בחוץ, ואלישע שולח לו מלאך. בכלל אלישע לא מדבר איתו. כן? ולמה הוא לא נכנס אל הבית? הוא לא רצה לטמא את הבית. אמנם, גוי לא מטמא בצרעת, אבל הוא נהג בעצמו כדינים האלה. כן? והשוכב בבית, אגב, מזה אפשר לדבר דבר מעניין. האם יש דבר כזה טומאה וטהרה אצל גויים? לפי ההלכה, בעיקרון לא. גוי לא מטמא. לא, אתה לא מדבר על גוי מת. לא דיברתי על מת. גברו שיהיה כזב. כן, אבל סתם טומאה, אין, למשל, טומאת קרי או דברים כאלה, אין אצלם. אבל אנחנו יכולים להבין שיש טומאה ביניהם, שהם ינהגו דיני טומאה וטהרה לפי, כלומר, בתוך החברה שלהם. זאת הסיבה, למשל, שאנחנו רואים שיש היום מיליון גויים שטובלים בגנגס. מה הם מחפשים שם? הם רוצים להיטהר. כן? אז גם, ומה המקור לאפשרות הזאת? כתוב לגבי נעמן, שר צבא ארם, שהוא יטבול בירדן, וטהרת מן הצרה. זאת אומרת, שיש דבר כזה, טומאה וטהרה אצל גויים, ביניהם, לא ביחס אלינו. כן. ואז אם אנחנו רואים אחרי שהבית טוהר, אז זה שוב התהליך של שני ציפורים, ולקח לחטא את הבית שתי ציפורים ועץ ארז ושני תולד ואזוב, ושחט את הציפור האחת, את כלי חרס המים חיים, ולקח את עץ הארז ואת האזוב ואת שני התולד ואת הציפור החיה ואת הבן אדם. אותו תיאור שהיה לגבי טהרת המסורה יש לגבי טהרת הבית. כן. מזה אגב השתלשל איזה מנהג משונה, אני שמעתי כמה פעמים על אנשים שכשהם קונים בית חדש, לפני שהם נכנסים, שוחטים תרנגולת. כן, כמו בכפרות. הם שוחטים תרנגולת, ואז אפשר להיכנס לבית. טוב, לא יודע, זה נראה לי קצת פגני, אבל מה אני אעשה? יש בכל זאת מנהג הכפרות של ערב יום כיפור. כן. אגב, תשימו לב דבר מעניין. מה המאכלים של ערב כיפור ומוצאי כיפור? מה המרכיב העיקרי? עוף. נכון? תשימו לב שלפחות בעדות שמקפידים על הדבר הזה, המאכלים של ערב יום הכיפורים, שמוצאי יום הכיפורים זה עופות. למה? כי זה מה שאכלו בגלל הכפרות. כן, פרו. בסדר. מה? בסוף כיפור יש מאכלים שבנויים על עוף, כל מי שיש לו מסורת יודע את זה. טוב, זאת התורה לכל נגע הצרת ולנתק, שרת הבגד, להורות ביום התמה וביום התהור, זאת תורת הצרת. עד כאן ההלכות שנובעות לדיני טומאת מצורה.